עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלום, בוקר טוב. כאן יום שישי, אנחנו ב-103 FM, ואני כאן מיכל דליות כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה את התוכנית היום מאירה פרץ, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, מי שמסדר לנו את זה אלקטרונית וגם מעביר אותי בתוך הפייסבוק לייב, אפשר לראות אותי עכשיו גם, זה מיכל קדוש, אחי עד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, ומי שאחראי לשודיור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות הודעות וואטסאפ טקסט קצרות ל-054-70-103-70, ונחזור אליכם. אני לא ארחיב את הדיבור, וניגש ישר לעניינים ולשיחות הטלפון שמחכות לנו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי, שלום וברכה.
שלום, ואני רוצה לומר שניתנה לי הזכות לדבר איתך שוב, דיברנו לפני כמה חודשים.
וואי, אוקיי.
ואני רוצה לומר ככה, על ביתי בת השלוש, שהיא מתחילה גן עירייה, גן חדש, אחרי שהייתה בגן פרטי, ושם היא הייתה ממש תוססת, מצליחה, מנהיגה, משהו באמת מדהים. מצאה שם חברים, מה שנקרא חברים לחיים. אבל עכשיו, בגן החדש שבו היא שובצה, אין אף אחד מהילדים שהיה איתה בגן הקודם. ואנחנו תוהים, יש לנו אפשרות להעביר אותה לגן אחר, רק שהעירייה יש לה את הזמן שלה, והתשובה תיקח זמן, האם אפשר להעביר או לא. השאלה היא כזאת, האם באמת לתת לה לייצר מנהיגות חדשה ולהיות, למצוא חברויות חדשות בגן החדש, או לתת לה את הביטחון הזה של להיות בגן עם חברים מאוד טובים, מאוד מאוד טובים.
כן, כן.
עכשיו, עוד נקודה קטנה, יכול להיות כלומר, כמה ימים כבר שהיא בתוך הגן החדש, ואז השאלה אם המעבר הזה הוא יכול לגרום ליותר נזק מאשר תועלת.
כן, כן, הבנתי, הבנתי. תראה, שאלות טובות וזה דילמות. אני אבל הייתי לתוך, בוא נגיד, לתוך החישובים של בעד ונגד, הייתי מכניסה עוד פרמטרים. למשל, האם הגן האחר זה שהחברות שלה הולכות אליו, הוא מרוחק? שזה אומר נסיעה במכונית ופקקים ועצבים בבוקר, לעומת הגן שבו אין לו חברות בכלל, ואנחנו בחמש דקות מגיעים לשם. האם אנחנו חושבים שבגן הזה שהיא הולכת אליו, והיא תהיה בו שנתיים, בסוף אולי היא תעלה עם אותם חברים גם לכיתה א', ואם הגן ההוא לא בטוח, אולי כן, אולי לא. זאת אומרת, מה אני? האם האמא בהיריון, ויהיה לקוח, והיא תסחב עוד חצי שנה, עם תינוקת על הידיים ובעגלה, או קשורה באוטו, ותאסוף את הבת 3.5 מהגן. יש פה כל מיני דברים שצריכים לקחת בחשבון, למרות שאנחנו תמיד אומרים, מהי טובת הילדה. אבל אני רוצה להגיד לך שבתוך טובת הילדה, צריכים גם להכניס עוד פרמטרים. זה לא שעכשיו קל לה, או נעים לה. טובת הילדה זה שאימא שלה ואבא שלה יהיו יותר רגועים. טובת הילדה שזה יהיה קרוב ויהיו לה חברות לשחק איתם אחרי צהריים. טובת הילדה זה בהסתכלות לעוד שנתיים קדימה וארבע שנים קדימה. ולפעמים על מזבח טובת הילדה הזה, אנחנו היום נייצר לה צורך בהסתכלות מחודשת. עכשיו, כשיש אם אתה אומר, עדיף הגן הקרוב, כי זה קל, וזה כמו שאמרת, אמא שלה בהיריון יהיה לה יותר קל, זה יותר קרוב, אין פקקים, זה חברים שהמשיכו אותה לגן עירייה, לעוד שנתיים, זה חברים שעלו איתה. אם יש את כל הדברים האלה, ובעצם זה מנצח, נאמר, על כף המוזניים, ואנחנו, ברור לנו שההשלכה של זה, זה שעכשיו הולך להיות לה יותר קשה. ודרך אגב, זו דילמה שבה הורים הולכים על העכשיו, והרבה פעמים עושים טעויות. כי הסתכלות על טובת הילדה זה לא עכשיו וכרגע מה יותר קל לה או מה יותר נעים לה. ההסתכלות היא מאוד מאוד רחבה, כמו שאמרתי, בפרמטרים האחרים שגם העליתי. עכשיו, מכיוון שיש לך ילדה קטנה, חזקה, תוססת, קריזמטית, חברתית, יש סיכוי שהיא תעבור את התקופה הקשה הזאת, מחוזקת אפילו יותר, עוד עם עוד יכולת הסתגלות, עם עוד נקודה בזמן שאני תמיד אוכל לעשות בשימוש ולדבר על הביטחון העצמי שלה. איך הצלחת? איך עשית? תזכרי את התקופה. או אני זוכר את התקופה. יש לך כוחות. אתה מבין את הקטע? תמיד האם מה כדאי לעשות והאם זה טוב לילדה, הוא לא רק האם זה טוב לילדה כאן ועכשיו, אלא in the overall, בכל הדברים האחרים. ואם היא כבר התחילה, ואתה רואה שהיא לא בוכה מדי, ושהיא אוספת את עצמה, והיא יודעת להגיד לעצמה את המשפטים שאתם אמרתם לה, יהיו לי חברות, ועוד מעט יהיה יותר נעים, ואני אתרגל לגן החדש, אם היא יודעת להגיד את זה לעצמה, בעצם היא משכנעת את עצמה, בזה שהיא יכולה. וזאת הדרך, זה ביטחון עצמי. זה חוסן דרך אגב. ככה אנחנו מכניסים חוסן בלעדינו. ולכן ההחלטה, האם להעביר אותה לגן המרוחק, רק בגלל שיש לה שם הרבה מאוד חברות, זה לא רק הרק הזה צריך לשחק תפקיד. במיוחד לא על הילדה הספציפית הזאת, שהיא קליבר. זהו. זאת הצעתי, זה המחשבות שלי. כן, בבקשה.
אני אוכל לשאול עוד שאלה?
כן.
אז בפעם הקודמת ששוחחנו, סיפרתי לך שהיו לה כל מיני פחדים, שזה ילדה שבאמת יש לה הרבה חוש הומור והרבה שטויות שאנחנו עושים ביחד, אבל יש לה כאילו איזה נקודה כזאת של פחד. בזמנו אמרתי לך שהיא נורא פחדה מזה של סבא שלה יש גבס על היד. והתמודדנו עם זה והדרכת אותנו והכל נהדר. עכשיו אנחנו שמים לב שזה הפך להיות איזה משהו קצת שיטתי וקצת יותר חמור.
תן לי דוגמאות אם יש משהו מהשבועות האחרונים, כי בסיכומו של דבר אני מדברת, אני יודעת לתת מענה, או אני רואה יותר טוב תמונת מצב בתיאור. תן לי איזה משהו שאתה זוכר מהפעם, פעמיים האחרונות.
לגבי הפחדים שלה.
שככה היא הגיבה, כן.
כן, אז כל רעש של אופנוע ישר רצה אלינו, יכולה לראות את סבא של הנוסע על אופניים, ופשוט מסרבת לבוא לבקר אותם. צרחות, בכי, אני לא רוצה, יש לו אופניים. מפחדת מגלגלים של, של, של אוטו כשאנחנו עוברים. עכשיו, ניסיתי לדובב אותה, ובגלל שהיא ילדה מאוד נבונה, קשה לדבר איתה. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד. היא ממש אומרת, אני לא רוצה להגיד.
אבל אבא... זה לא שהיא לא רוצה, היא לא יודעת, היא בת 3.
נכון.
היא לא יודעת. הרצון הזה לדובב ילדים פעוטים, גם ילדים יותר גדולים, זה הרבה פעמים מוטעה, במיוחד שמפעילים לחץ. שואלים למה מתוקה, והיא אומרת,
אני לא... אני מנסה יותר להבין ממה, לא למה. אני עוד לא הגעתי לשם של הממה, של הלמה. מה מפחיד אותך? למה את לא רוצה לבוא לסבא וסבא?
כי הוא על אופנוע.
בדיוק, זה לקח לי זמן להבין.
הבנתי. תראה, אני חושבת שאנחנו יכולים לראות אולי משהו שהוא ספציפי לביתך, אבל לדעתי אני יכולה לראות אותו גם באיזושהי הסתכלות של השנה האחרונה. הילדים היום יותר חרדים, יותר בתחושה של חוסר ביטחון. שמע, אנחנו מתוחים יותר, הרחוב מתוח יותר. היא נכנסת לחדר, מנמיכים את הטלוויזיה. היא שומעת אותנו עולים על טורים בטלפון, אפילו לא אחד עם השני, לא דווקא בזוגיות. הגננת, האימהות של חברות שלה, אימהות יותר חרדתיות ורצות אל הילדות האחרות ואומרות, מה קרה, מה קרה, מה קרה? זאת אומרת, יש הילדה חיה איתנו פה, ויש פה אנרגיה של חרדה, של מתח, של תחושת חוסר ביטחון, גם אם נראה לנו שאנחנו עושים את הכי טוב שאפשר. זה ישנו, זה קיים, זה אנרגטי, זה באוויר. אז א', לדעתי זה חלק מתמונת מצב. שנית, אולי זה גם משהו אחר. עכשיו, אני חושבת שמה שצריך לעשות, זה ברגע, היא שומעת רעש של אופנוע, והיא רצה אליכם, והיא אומרת מה?
היא תופסת אותנו, פשוט תופסת אותנו חזק.
אז תגיד לה, תקשיב מה אתה עושה. אחד, אתה נותן שם למה שעובר עליה. אתה ממש זה נקרא משיים. אתה משיים את מה שעובר עליה, ונותן לה לגיטימציה לרגשות. ואחר כך אתה עושה את העבודה החינוכית. ואני אגיד לך איך. היה רע של אופנוע, היה בום בדלת, היה מישהו טרק משהו בחדר מדרגות, היא ישבה לידי בסלון, ואני לא פוחדת מכלום, אבל נבהלת מבום, ואני עושה, אימאלי, בום, הילדה רצה אליך ותופסת אותך. באותו רגע אתה מסתכל עליה, בחיוך, ואומר לה, וואי, ניבלת, שים לב מה עשיתי, לגיטימה, וואי, ניבלת, זה היה באמת נורא מביל. זה רע שהאופנוע הזה עושה גואלי אחד. את רוצה רגע לבוא למטבח לשתות קצת מים? או חיבוק ותרוצי בחזרה לשחק? אתה מבין מה אני עושה כאן? אחד, אני לא דוחה כל המשפטים כמו זה לא נורא, זה רק אופנוע, אין ממה לפחד, זה המשפטים הכי גרועים שאפשר להגיד לילדים כשהם בלחץ. מה זאת אומרת זה לא נורא? זה נורא והיום. תחשוב על ילדה בת 3, שחיה פה במלחמה כבר שנה, ושומעת עכשיו בום של זה, של אגזור של אופנוע. או, מה זאת אומרת זה, 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 אין דבר. יש דבר. לא קרה שום דבר. בוודאי שקרה משהו. את לא צריכה לפחד, אבל היא כבר מפחדת. לכן, כל הדברים האלה הם לא הדברים הנכונים. הם לא מקנים שקט וביטחון. מה שמקנה שקט וביטחון זה תחושה שאמא ואבא ראו אותי, הבינו אותי, והם מהווים לי עוגן, ממש עוגן, שאני יכולה להתעלות. הרגל שלך זה עוגן בים המטלטל הזה שהיא חובה. לכן אני אומרת לה, אוף, זה יפחיד אותך. תקשיבי, לפעמים זה באמת נורא מביל ומפחיד לרגע. אז קודם כל אני שם, אני עם הילדה. לא נתנת להרגשה שהיא טיפשה והיא מטומטמת והיא לא צריכה להסתיר שום דבר והיא לא שום דבר ויש לה והגיעה למחסה, אוקיי? אני המיגונית שלה. ואז אני אומר לה, בואי נשום, פו פו פו, פנימה החוצה, פו פו פו, כדי לגרש את הבהלה הזאת, אפילו לא להשתמש במילה פחד, לגרש את הבהלה הזאת. דרך אגב, אותו דבר אם היא הייתה עצובה או כועסת, הייתי אומרת לגרש את העצב הזה. כאלה, אתה מבין איזשהו מקום של התגברות אחרי שהיא קיבלה לגיטימציה למה שהרגישה. עכשיו, באמת המקום הזה, קודם כל צריכים באמת להבין, ולא הבנתי אותך מקודם נכון, אז פשוט ששואל למה, 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 הם לא יודעים להגיד למה. ובהתחלה גם יכול להיות שהיא לא לגמרי יודעת למה. אולי זה לא האופניים שלו. אולי היא הייתה שם והטלוויזיה עבדה, ודיברו על משהו.
אני חושב שיש איזה מקרה אחד שפעם עברנו ליד מכונית ארוסה, והיא שאלה מה קרה למכונית, והסברתי לה שהייתה תאונה. ונראה לי שהיא מפחדת שיקרה אותו דבר.
אולי, אולי, אולי. אז אם עוד פעם זה עולה, אתה יכול להגיד לה, אתה יודע, נזכרתי פתאום? את זוכרת שפעם ראינו אותו מקולקל בצד הדרך, ואמרתי לך שהייתה תאונה? את יודעת שלנו זה לא יכול לקרות בכלל? בחיים בחיים, בחיים בחיים, במיליון בחיים. ואת יודעת למה זה יכול לקרות בלנו בלבד? כי אמא ואני נוהגים כל כך זהירים. וכי יש לנו צפצופים באוטו, נכון? הוא עושה לנו פי 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 פי, כשאנחנו מתקרבים, וזה שימי לב לצפצופים. אז את תדעי לך שלפעמים אנחנו נראה תאונות, אבל זה אף פעם לא יכול להיות אנחנו. למשל, ונת? ואז אולי מוריד איזה משהו, ואולי גם יש לה איזושהי לגיטימציה טיפה לדבר על זה. אבל אמא נוהגת מהר, ופעם אמרת לאמא שהיא נוהגת מהר, אז תגיד לה, נכון, פעם אמרתי, אבל זה כבר היה ממזמן, מאז היא נוהגת יותר לאט. גם אם זה שקר וכזב. אתה מבין את הקטע?
כן.
זאת אומרת, בא לי אנגלית, זאת אומרת, אנחנו have to address it, אני כן צריכה לתת מענה לדבר. ממש, אני צריכה לדבר על הדבר עם הילדה. אם אני חושבת שהילדה פוחדת מתאונות, שיקרה לה משהו כזה, זה צריך להיות בשיח כדי שאני אוכל להגיד משהו שתוכל להפסיק לפחד. אתה מבין? בטח לא להתעלם מזה. ממש ממש לא להתעלם מזה. אתמול ראיתי איזה סרט נורא עצוב גם כן בנטפליקס, זה נקרא קלון בעברית, וזה כל הזמן מראה את המקום הזה שאנחנו מנסים לגונן על הילדים, ולא פותחים את מה שמטריד אותם, וזה ממשיך להיות ציוטים, וזה ממשיך להיות באמת פסיכולוגים, וזה כל מיני דברים כאלה. אנחנו המטפלים של הילדים הקטנים האלה. עכשיו, אנחנו היום גם כן במצבים ראויים גם שלנו, אבל עדיין, ברגע שנדמה לך שיש לילדה פחד באיזשהו מקום ממשהו, אתה צריך לפתוח את המקום הזה. אבל אתה צריך לעשות את זה בחוכמה ולחשוב מה אני אומר לה על זה, ומה גם יש סיכוי שהיא תענה לי בחזרה, וגם אם היא לא תענה, היא תבוא עוד יומיים והיא תגיד, והיא תדבר, כי היא בינתיים מאבדת את הדברים שאמרת לה.
כן,
תקשיב, אתה רוצה לשמוע עיבוד בעין של זה? ספרתי את זה לפני כמה זמן באיזושהי הרצאה שלי. שניים הנכדים שלי גרים בדרום, ולפני 10 שנים היה, אם אני לא טועה, צוק איתן. והדרום, אז הם היו צריכים להתפנות, הם נסעו, ויש לנו משפחה בראש פינה, הם היו בראש פינה, ואז חזרו הביתה. אחרי, זה לא היה ארוך כמו הפעם. אוטו, נוסעים באוטו, אמא, אבא, ביתי וחתני, ומאחור שני ילדים, בן 4 ובן 5 שנה, חצי שנה נרדם. והבן 4 יושב ככה, מסתכל החוצה, חושך. ואז הוא אומר לאמא שלו, אמא, חיילים לפעמים מתים? במלחמה, נדמה לי, אומר. אז היא אומר לו, כן, מתוקי. זה נורא נורא עצוב, ואנחנו נורא מקווים שזה לא יקרה. אבל לפעמים חיילים, כן, מתים במלחמה. שקט. השקט הזה של חצי דקה, 40 שניות, זה שקט שבו הילדים מאבדים את מה שאמרנו להם. ואז הוא אומר לה, אמא, חיילים הם לפעמים אבאים? והיא אמרה לו, כן, מתוקי, לפעמים חיילים הם גם אבאים. עכשיו, אתה מבין שם את ההלחם שעכשיו יש לו במוח של הילד הזה, של שני נוירונים, כן. זהו. אז זה אנחנו, וזה אצלנו. ואני לוקחת את זה למקום שבו היא רואה תאונה, היא משליחה את זה על עצמה, ילדים, במיוחד בגיל של ביתך, הם אגואיסטים, הם כמעט נרקסיסטים. כל מה שקורה בעולמם, מבחינתם, זה סביבם. זה אני. אמא בוכה, מה אני עשיתי? אבא כועס, למה מה אני עשיתי? סבא חולה, למה מה? לא אמרתי תודה, סליחה, בבקשה. אתה יודע, אנחנו שומעים סיפורים לפעמים על, על, על ילדים שאבא שלהם הלך למילואים והם כעסו על אבא למה אתה הולך, ואבא נהרג, ועכשיו הם, כל החיים הבוגרים שלהם מקים על חטא שהם כעסו על אבא. תקשיב, זה דברים קשים. למה? כי הם חושבים שהם סביבם העולם סובב. זה א' ב' של הישרדות, זה ככה אלוהים ברא אותנו, ככה האבולוציה עשתה אותנו, אוקיי? מה שאנחנו מאמינים. לכן, כל הדברים הקטנים האלה שהיא חובה היום, ולא מסוגלת לעשות להם רציונל, ולא מסוגלת לראות אותם באופן סדיר וקוהרנטי, לא מסוגלת, היא בת 3, גם אם היא חכמה כמו בת 6. עדיין גם בגיל 6 לא יכולים. כל זה בא לידי ביטוי לדעתי בדברים הקטנים האלה. ולכן כשהיא ניבלת ממשהו, אומרים לה, או-או, כזה עושים לה, מה זה היה? מה הביא אותך? מי הרשע שהביא אותך? אני רוצה לדעת. אתה מבין? גם אני עושה את זה קצת יותר בכלילות, למרות שאני רואה, ואני נותנת את זה לגיטימי, כי אני לא אומרת לה, לא נורא, לא נורא, אין דבר, זה עבר, אני לא אומרת את זה. אני אומרת, הו-הו, כזה, אוקיי? ואז, כמו שאמרתי לך, עם המכונית, למשל. או סבא, אם אתה חושב שזה סבא שנוסע על אופניים, אז תגיד לה, פיצקי, את רוצה שאני אגיד לסבא שלא יסע יותר על אופניים, וכן אבוא אליו? כי אנחנו רוצים לבקר את סבא. הוא סבא שכולנו, וזה חשוב, 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 חשוב. בואי תחשבי, מה אנחנו יכולים לשים בתוך הלב שלך, שיהיה לך לב אומץ. כאלה. כמו שבני 3 מאמינים במפלצות, כי הרי יש מפלצות, נכון? ברור. אותו דבר, איך עושים לב אומץ? לדבר בשפה של ילדים. וזה מאפשר לנו המון, זה מאפשר לנו הרבה יותר, מאשר כשהם יותר גדולים. דווקא כשהם צעירים, מאפשר לנו הרבה יותר להגן עליהם, לגונן עליהם, לבלף אותם, לקחת אותם הלאה וקדימה, לתת להם חלקי מידע. אבל צריך לעשות את זה. אתה חושב שקיבלת תשובה?
כן, לגמרי, ממש. מעולה. תודה רבה, מיכל. ממש,
בבקשה, תודה. כל טוב. שבת שקטה לנו. רבה. בבקשה, שבת, כל שלום. טוב. ביי ביי. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום, בוקר טוב מיכל.
שלום וברכה ובוקר טוב.
אשמח להתייעץ. הבן שלי בן 6.5, אוטוטו עולה לכיתה א'. היינו לפני כמה שבועות בשבת אצל אמא שלי וירדנו לגינה, וככה הוא נתקל בילדה שכל הפנים שלה כבויות. היא כנראה, אני לא יודעת אם היא נולדה ככה, או זה קרה לה, זה מראה שהוא קצת קשה. והוא נורא 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 נבעל, נצמד, זהו עולים הביתה, ושסברתי לו שהוא ממש לקח את זה מאוד קשה, והסברתי לו שככה השם ברא אותה, והיא ילדה רגילה, והיא הולכת לבית ספר כמו כולם, והיא הולכת לחברות, היא פשוט קצת שונה בפנים, אבל מעבר לזה, זה לא משהו שהוא...
כן, היא ילדה רגילה בוא נגיד. כן.
ילדה רגילה. כן. ניסיתי בדרך בגינה אולי כן לעבור דרך חזור דרכה, וראיתי שהוא ממש ככה ננעל, אז עלינו הביתה. ומאז בעצם זה כבר שבועיים, שבועיים וקצת, הוא כל לילה, ממש איך שכבר יורד החושך, הוא ממש נכנס לאיזשהו חרדה ובדחי, והוא לא מוכן לישון בחדר שלו, אפילו שיש לו אחות יותר קטנה, הוא לא מוכן לישון שם, הוא טוען שהוא לבד. אפילו שכאילו, הוא אומר, אני הגדול, היא לא תשמור עליי קטנה.
כן, כן.
וממש כל לילה זה, אם אני לא יושבת לידו, והוא צריך ממש להחזיק אותי, וכמה שאנחנו מנסים לדבר ולהסביר.
אז בואי תראי, לא צריך לדבר ולהסביר, די עם דיבורים והסברים. אתם כולכם ההורים שמקשיבים לי, אומרים משהו פעם אחת, ומאז לא אומרים את זה יותר, מכיוון שפחד לא נעלם דרך היגיון. פחד לא נעלם דרך היגיון, זה משהו רגשי, עמוק, ציפור נפשו, הוא נבהל מאוד, הוא התמודד אולי לראשונה בחייו עם האכזריות של החיים, אצל רגעים מיוחדים, אצל ילדים מיוחדים או במצבים מיוחדים, זה כמו ילד של הראשונה, סבא שלו מת, או, 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 או אפילו, וסליחה שאני עושה את ההשוואה, אבל מי שיש לו בעל חיים יודע, או אפילו הכלב שלו, שהוא היה כמו התינוק שלו, כמו אחיו הקטן. מת. זה האפסיות של החיים, השבריריות של החיים, כל הדברים האלה מאוד מלחיצים ילדים. אז את אמרת לו והוא יודע, אבל מעכשיו זה מאוד, עכשיו למה זה קורה בלילה? כי הלילה זה מצב שבו כבר המוח משחרר שליטה, ואז הפחדים יוצאים. כי אנחנו הרי כדי להירדם רוצים להגיע לאיזשהו מצב מדיטטיבי כזה, שקט, שקט, רגוע, רגוע, ואז בום, זה קופץ לו לראש. עכשיו, לא צריך להגיד לו, או, תראה, אתה יודע, אין דבר, לא נורא, אתה גיבור, אתה גדול. צריך לנסות לראות איך אני מרגיע אותו. עכשיו, תגידי לי רק רגע, בלי דיבורים הגיוניים, בלי הרבה דיבורים הגיוניים. תגידי לי שנייה, הגיע הערב, הולכים לישון, מה קורה? איך זה נראה?
הוא כבר מכין את הקרקע קצת קודם, הוא קצת נהיה רגיש פתאום, הוא פתאום כזה נהיה עדין יותר, ואני אומרת לו, אריאל, מה קורה? אמא, את יודעת. אני אומרת לו, אריאל, אני יודעת, אבל הכל בסדר, ואבא ואמא פה, ואנחנו הולכים לישון יפה, כאילו אני חותכת את זה, אני לא יודעת, זה מקום מקום של שיח, בוא נדבר. כן. מאוד חותכת, אריאל, אתה זוכר, יש לך מנורה, אנחנו משאירים דלת פתוחה, אבא ואמא בבית, לא נשאר לבד. זהו, נכנסים למיטה, והוא דורש ממש נשב לידו, או אני או בעלי.
על כיסא, לא על המיטה, כן?
ספציפית על המיטה, אבל כן, אני הבנתי שצריך...
תשתדלי על כיסא. כן, לא, שהוא גם לא ירגיש את התנועות, כי אז הוא כל הזמן דרוך, מתי תקומו ותלכו. הוא משאיר את עצמו ערני לכל תנועה. את לא הולכת, רק זזתי, לא התכוונתי. כיסא בחוץ, כי כן צריך לשבת ולשמור, אפילו באופן כזה שאז אני רואה אותו, הוא מסתכל, הוא רואה, אז את יכולה גם להעמיד פנים, כאילו את סגרת עיניים ולעשות נשימות עמוקות, כאילו את מתנמנמת ונרדמת, מבינה? כדי שהוא כן יראה, אוקיי.
הבנתי. וזהו, בגדול הוא יכול, לאחרונה מגיע לנו יותר למיטה. זה פעם היה פעם כזה מתוך שינה, לא משהו מודע, יותר מדי, פה זה כזה ממש מגיע מאז כל לילה.
ומה אתם עושים? מחזירים או מכניסים אותו?
אז בדרך כלל מחזירים, לא באותו רגע, נותנים שנייה להירדם, ואז מחזירים, ולפעמים זה עובד, ולפעמים הוא חוזר
שוב. מחזירים אותו כשהוא ישן בעצם.
כן, לא שהוא, אני אומרת, לפעמים שהוא מגיע, אני אומרת לו כבר, תחזור אוריאל, תחזור למיטה, לא, לא, אני רוצה רק קצת. אז קצת, ואז אנחנו מחזירים.
אוקיי. אז תראי, קודם כל, ברגע שאתם קצת ומחזירים, הוא ימשיך, כי זה נוסח בו ביטחון, כי הוא נורא נהנה, כי הוא יודע שזה אפשרי. לא חשוב שבבוקר הוא מתעורר במיטתו, אבל עצם זה שמאפשרים לו, זה סיבה להמשיך לקום. ולכן זאת החלטה שלך. או שאת לא מדברת על זה יותר, זזה, נותנת לו להירדם, ואז אתם מחזירים אותו למיטתו. או שאת מחליטה, שלא ישנים במיטתך, כי את לא רוצה את זה. ואז זה אומר, כשהוא ער, את מחזירה אותו, הוא הולך ברגל, ואת יושבת על הכיסא, בחדר. כן, אחרת הוא לא יצליח להירדם. הוא לא יצליח. ואז, מה שאנחנו מתחילים ליצור, זה מצב שבו הילד יפסיק אולי להירדם, כי הוא מבין שמחזירים אותו. יפסיק להתעורר בלילה, כי הוא מבין שמחזירים אותו, אבל זה צריך שזה יקרה שבוע שלם שמחזירים אותו ויושבים שם, מחזירים בלי לדבר. להגיד לו, מהיום התוק שלי, אנחנו, כשתחזור, אני מבין שלפעמים אתה מתעורר בלילה, משהו מאיר אותך, אולי חם לך, או קר לך, או היה לך חלום לא נעים, אני מבינה את זה, אבל מאוד לא נוח לאבא ולי, זה המיטה, כל אחד המיטה שלו בבית שלנו, ולכן אנחנו נחזיר אותך, אבל אני אשב על הכיסא שישנו שם, ואני אעזור לך לרדם, אני אשמור עליך. וכמובן שיש חוקים לדברים האלה, אני לא עונה, אני לא מדברת, לא שום דבר, רק שומרת. וגם אפילו אני בעצמי נמנם, אבל אני שומרת עליך, מאמי, במיטתך. ואז רק את זה, רק את זה, רק את זה, רק את זה, רק את זה עושים. עכשיו, ברגע שהוא מתחיל, כבר בערב, והוא אומר, אמא, את יודעת, תגידי לו, אני יודעת. או, את יודעת מה, אני מציעה בעצם, תעשי משהו אחר. תאספי אותו הערב. שבי אחרי האוכל, או באיזשהו מקום שקט ורגוע, מתישהו. תגידי לו, תקשיב, אני רוצה לדבר על הערבים, מה שקורה אצלנו בערב. בזמן האחרון אתה מתקשה להירדם. יש לך מחשבות לא נעימות, שמפריעות לך להירדם, אני מבינה את זה מאוד. אתה יודע שלפעמים, אתה זוכר שלפני כמה זמן, שסבתא הייתה חולה, היו לי מחשבות, נורא דאגתי לה, גם כן. או, כשאבא רצה להחליף עבודה, תני לו משהו אמיתי. משהו אמיתי, כן. היו לי, אני מודה, היו לי מחשבות, היה לי מאוד קשה להירדם, כן, כן, באמת. כך שאני מאוד מבינה אותך. כן, זה מעסיק. בוא רגע, אתה ואני נחשוב. זה בסדר גמור להיכנס למיטה, ואבא או אני נשב על הכיסא, בלי לענות, בלי לדבר, נהיה שם, ניתן לך הרגשה של ביטחון. זה בסדר, אנחנו נעשה את זה. אבל אולי אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים. שיר, שאני אשים מוזיקה, שאני אשים בערב, והמוזיקה ככה תיכנס לך ללב, ולאט לאט תרגיע אותך ותעזור לך להירדם, ואם המוזיקה תוכל לדמיין פרחים, או כוכבים, או את הסופרמנים שלך וכאלה. אפשר לבדוק. יכול להיות שדרך אגב, החיבוקי שקניתי לך, לא לקנות בובה חדשה, מתוך המשהו שיש בבית, אף אחד לא צריך לדעת, אף אחד לא צריך לראות, תיקח אותו, תחבק אותו, תשמור עליו. אוקיי?
כן, תלמד... הוא מאוד חכם, אז הוא אומר לי, אמא, זה בובה.
תגידי לו, אז מה? תגידי לו, למה אתה חושב ימציאו בובות בעולם? בדיוק בשביל הדבר הזה שאני אומרת, חבר'ה, ברגע שילדים אומרים משהו, תזרמו עם זה, אל תשארו חסרי מילים. תגידי לו, ברור שזה בובה. למה אתה חושב ימציאו בובות בכלל לפעם? כי זה אחד הדברים שמאוד מרגיעים ילדים. כי אז אפשר, יש ילדים שמדברים אל הבובות, יש ילדים שמטפלים בבובות שלהם, אז אני לא אומרת שאתה צריך לעשות את זה. אבל אם תסמוך עליי, ותעשה ניסיון אחד, אתה תרגיש שזה הרגשה הנעימה הזאת. תיקח את אחת הבובות הגדולות, גם עם הפרווה, זה גם מגע מאוד נעים. כל הדברים האלה נורא מרגיעים את הלב, תדע לך. וכשהלב הוא מאוד רגוע, גם השינה תבוא לך יותר בקלות. מבינה את הקטע? עכשיו, כן יעזור או לא יעזור, אני לא יודעת, אבל ברגע שהוא, אם את יודעת, תגידי לו, אני יודעת. אני יודעת. אנחנו ממשיכים בחיים שלנו, מתוקי, וכמו שדיברתי איתך מקודם, הכל כרגיל, אני אשב, אני אחכה שתרדם.
והוא מבחינתו אומר גם, אני כאילו, אומר לי, אני לא הולך לסבתא עוד פעם.
אני לא הולך לסבתא עוד פעם?
כי זה קרה בגינה מתחת לבית הסבתא.
תגידי לו.
עד שאני אהיה גדול, אני לא הולך לשם.
אז תגידי לו, תקשיב טוב. מתוק אהוב של אמא, אתה כן. כי אין איזה שום קשר לסבתא. זה היה בגינה על יד. ואם אתה רוצה, אנחנו יכולים לבוא לסבתא מכיוון אחר. או כשנהיה אצל סבתא, לא נרד לגינה. אבל סבתא לא אמורה לשלם ולהיות עונש, בגלל שיש ילדה מתוקה שמסתובבת בגינה שלה.
כן.
זה הבהיל אותך, אני מבינה. זה היה מבהיל ולא נעים ברגע הזה, אני מבינה. מאוד. אם אני הייתי ילדה בת 6, אני חושבת שגם אני הייתי נורא ניבלת. אבל מה זה קשור לסבתא? למה אנחנו מענישים את סבתא בגלל זה? אז אנחנו נלך, ואתה מקבל את הבטחתי, שבשבועות הקרובים אנחנו לא נרד לגינה הזאת. הוא אומר, ואם נראה אותה ברחוב, הוא לא יגיד, אבל נגיד הוא יגיד.
כן.
אז תגידי לו, אז אני סומכת עליך, ועל כוחות הלב שלך, ותני לו שתי דוגמאות, כמו שהסתגלת בגן החדש, וכמו שנכנסת לכיתה א' בימים האלה, אני סומכת על הכוחות, על כוחות הכוח שלך. סופף את הראש אם אתה לא יכול, תוריד את העיניים אם זה יהיה קשה לך. תחזיק אותי חזק. ונמשיך. ותמיד תמיד תזכור, תמיד תמיד תזכור, שזאת ילדה מתוקה, טובה, רגילה, עם לב כמו שלך. עם כוחות גוף וכוחות לב כמו שלך. רק במקרה על הפנים, יש לה קטמים. היא רואה כמוך, היא שומעת כמוך, היא חושבת כמוך, היא נעלבת כמוך, היא אוהבת כמוך, היא פוחדת כמוך. רק את זה תזכור. ויש גם עוד ילדים כאלה. אז אם פעם שאתה תהיה ממש גדול, כמו שאמרת לי מקודם, ממש גדול, ונגיד תראה עוד ילדה כזאת, אתה תדע שיש לך כוחות התגברות. כי פעם שהיית בן 6 ראית ילדה כזאת. והתגברת.
וואי, ממש תודה.
בבקשה, בבקשה.
הרגעת גם אותי.
כל טוב.
תודה רבה רבה,
בבקשה,
מיכל, להתראות.
בבקשה, להתראות. רגע לפני שאני יוצאת לפרסומות, אני רק אומרת לכם, אתם מבינים את הקטע? מה קורה בעולמם של ילדים, וכמה זה מבהיל? אז לא להגיד לא נורא, לא להגיד אין דבר, אלא להיות שם. סליחה, אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות, אתם כמובן לא הולכות ולא הולכים לשום מקום. תישארו פה, תכף אני חוזרת. חזרנו, אני ממשיכה והנה יש שיחת טלפון. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
אז ככה, אז יש לי ילדה בת 9, היא בכיתה ד' והיא בתקופה האחרונה, בתקופה הממושכת האחרונה, היא הייתה מאוד חצופה, בלשון המעטה. זה אומר שהיא גם עונה לי בתשובות שלא בא לי, לא עכשיו, רגע, לא. מרגיש שם עליי פס, במילים אחרות. וכתוצאה מכך אני מבטלת, זאת אומרת לא נותנת לה, לא מאפשרת לה דברים שהיא אוהבת לעשות.
בגלל שהתחצפת אליי עכשיו את לא תרדי או, או,
כן, היא פשוט מפסידה דברים
בגלל שלא בא לך, מה למשל? מה ההחרמות?
לא בא לי להתקלח, לא תפצח שיניים, לחבות הטלוויזיה.
אז רגע,
זה בעצם כל דבר שאני אומרת לה
לא בא לה.
כל דבר, כל דבר, כן.
אבל מה את עושה? איך את מגיבה כשהיא אומרת לא בא לי בלחבות הטלוויזיה?
אם זה, נגיד למשל בטלוויזיה, אני יכולה לבוא ופשוט לקחת לשעת ולחבות.
אוקיי.
מחזיקה אותו חזק,
כן.
ואני צריכה כאילו לחטוף לה אותו מהיד, כן. ואין שלט.
אבל אם היא אומרת לא בא לי להתקלח?
היא בסופו של דבר מתקלחת, כי היא יודעת שאין יום שלא מתקלחים פה.
כי אבל, אז מה, מה, במה את מאיימת עליה? מה מצליח לך?
אז או שאין לה טלפון באותו יום, או ליום למחרת. אין לי הרבה דברים שכבר מרוב שאני מבטלת לדברים, אז לא נשאר לי כבר מה.
אז בואי תקשיבי. וואו, זה נורא ארוך, ולדעתי, מאירה, לדעתי אני עוברת עם זה גם לשעה הבאה. מאירה, את שומעת אותי? לא, היא בטלפון. לדעתי אני עוברת עם השיחה הזאת לשעה הבאה גם, לשים לב לזה. בואי אני אגיד לך. קודם כל, היא בתשע. למרות שזה עדיין לא גילה התבגרות ולא תחילת גילה התבגרות, זאת ילדת קורונה, זאת ילדה האנשים יצאו לרחוב, הניסיון המהפכה המשפטית, זאת ילדת מלחמה, וזאת גם היא, שאני לא מכירה אותה מלפני כן. וזה מאוד טיפוסי להגיד, לא בא לי, לא עכשיו, רק רגע, לא רוצה. הלא הזה, דרך אגב, זאת המילה הכי שמראה עצמאות. השלב הבא יהיה, לא רוצה, מה תעשי לי? זה השלב הבא, אוקיי?
אז לפעמים היא אומרת לי, כבר אין לך מה לתת לי.
יפה, יפה.
היא חכמה מאוד.
מאוד, מאוד, מאוד. עכשיו.
אבל כבר באמת אין לי מה לעשות.
אז אני, נכון, אז אני רוצה שאת תחסי, כשנגמור את השיחה, תעשי רשימה עם כל הדברים שהיא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. בואי לאכול, לא רוצה, תסגרי את הטלוויזיה, לא רוצה, תנעני נעליים, לא רוצה, יורדים למטה, לא רוצה, תכנסי למקלחת, לא רוצה, תצחצחי שיניים, לא רוצה, תסתרקי, לא רוצה, כל הדברים האלה. תכתבי. ואז תכתבי בצד, בטור הצידי, האם יש לך או אין לך יכולת לגרום לזה לקרות. למשל, לא רוצה להסתרק. שלא תסתרק. לא רוצה להתקלח, שלא תתקלח. אני אגיד לך למה, תכף תקשיבי לי למה. Okay. כי אני רוצה שהיא תתקלח, לא בגלל שאיימת עליה לקחת את הטלפון. אני רוצה שהיא תתקלח, כי אם היא לא תתקלח, היא תסריח. זה מה שאני רוצה. אני רוצה שהיא תבוא לשולחן, כי קראתי לה, לא בגלל התזונה והזה והזה שהיא תבוא, כי אני רוצה שהיא תבוא, כי היא יודעת שאם היא לא תבוא עכשיו, אני עם הקטנה גומרות, או לא חשוב, אני בעלי או אני לבד, גומרים לאכול, ואני מפנה הכל ומחזירה למקרר. היא תבוא, תפתח את המקרר ותוכל לבד. אבל אני לא אגיש לה עוד ארוחה. אני רוצה שהיא תדע, שאם אני יוצאת מהבית ברבע לשמונה והיא לא מוכנה, אני חייבת לצאת כדי שאותי לא יפטרו. ולכן אני פשוט יוצאת. ואז באותו יום או שהיא הולכת לבית ספר ברגל, או שהיא נשארת בבית, או שהיא מגיעה באיחור, או כל מיני דברים כאלה. מה בעצם אני אומרת לך כאן, יקירה? אני רוצה שתחליטי איפה את מחריגה את עצמך ונותנת לחיים, ליקום, לעולם, ללמד את הילדה. ללמד את הילדה. אם היא לא רוצה, תבואי אליה, תשבי ותגידי לה, תקשיבי. לאחרונה, את רבה איתי על לא רוצה לכנס למקלחת. את יודעת מה? לא רוצה להריב איתך. כל ערב על נושא. שימי לב, כל דבר את עושה לחוד. וכל דבר אחרי יומיים, שלושה, לא הכל בבת אחת. אני לא רוצה להריב איתך למקלחת. יש המון דברים אחרים שאני אריב איתך, אבל בטח לא למקלחת. אני כל יום אזכיר לך, אני חושבת שצריך להזכיר. תרצי, תתקלח טוב. לא תרצי, אל תתקלחי. באמת, זאת לא יהיה סיבות המריבות שלנו. אבל דברים כאלה אפשר להגיד רק אם בליבך, בנפשך, את יכולה לשחרר את זה. למה? כי את תגידי לנועל אל המקלחת, היא לא תלך. ואז בבוקר היא לא תלך. והיא לא תלך גם למחרת. והיא לא תלך גם ביום השלישי. היא מחכה לראות אותך נשברת. אבל בגלל שאת שוחחת עם המיכל דליות הזאת, את לא נשברת. ואז, מכיוון שהיא חכמה, מכיוון שהיא מבינה, ביום הרביעי או החמישי או השישי או השביעי, או שמישהו יגיד לה, מסריח לך מהראש, או שהיא תבין לבד שבמערכה הזאת היא הובסה. כי אם היא כן מבינה את חשיבות ההיגיינה, היא כן רוצה להתקלח, אבל היא קודם רוצה להוציא לך את המיץ.
נכון, היא מתקלחת, היא תמיד מתקלחת בסוף.
לכן תציעי, עכשיו, תגידי ושחררי שתתקלח מתי שבא לה. אלא אם כן את אומרת לי, בעשר בלילה אני לא מוכנה. אם את אומרת לי, בעשר בלילה אני לא מוכנה, תשי מפתח לחדר אמבטיה, תנעלי, ושים את המפתח בחזייה שלך. תראי לאן אני לוקחת אותך. אני כל הזמן לוקחת אותך למקומות שבהם לך יש שליטה על המצב, כי אין לנו שליטה על הילדה. אם למשל היא לא רוצה לצחצח שיניים, שלושה ימים אחרי המקלחת את אומרת לה, תקשיבי, עוד מריבה שיש לנו, ובאמת, אני לא רוצה להיות שם. זה הנושא של צחצוח שיניים. עכשיו, תראי, מאמי, אני אחראית עלייך, מה לעשות? גם בבית משפט, גם מבחינת עולם הרפואה, משרד הבריאות, משרד המשפט, כולם רואים אותי אחראית עלייך. עכשיו, אם לך יהיו בעיות שיניים וזה, וזה אחריותי. עכשיו, מכיוון שאת לא מצחצחת, אני לא לבדתי לצחצח לך בכוח. אני רוצה להגיד לך, שאת תחליט אם את מצחצחת כן או לא. אני מדברת רק על צרצוח הערב דרך אגב, לך אני אומרת, אבל אל תחליטי אם את רוצה גם את הבוקר להכניס פנימה בחבילה אחת, כי הוא הכי משמעותי. אבל אם את בוחרת, זה בסדר, אבל אם את בוחרת לא לצחצח, אני אעשה את התפקיד שלי, והתפקיד שלי זה לדאוג שבבית לא יהיו דברים שעושי שיניים. עכשיו, זאת החלטה שלך מתוקה. עכשיו, גם אם יש בבית עוד שלושה ילדים, זה לא מעניין אותי. עכשיו אנחנו, עכשיו, במשפחה כולם עבור אחד ואחד עבור כולם. ולכן, אם היא אומרת, אבל לא תגידי מה לעשות, לא מצחצחת שיניים. ואת רואה שהיא לא מצחצחת שיניים, את מוציאה מהבית ולא קונה יותר ממתקים, חטיפים, את כל הדברים שגם היא אוהבת. שמבחינתך הם עורסי שיניים. את ואני יודעות שגם שניצל וצ'יפס יכול לעשות את אותה עבודה. אבל מבחינת הילדה זה לא. ואז תגידי לה, אני לא רבה איתך. אני רק עושה את חלקי בעניין. והילדים האחרים יגידו, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, תגידי להם, חבר'ה, במשפחה זה כולם עבור אחד ואחד עבור כולם. ככה זה. ואז הם גם יפעילו עליה לחץ שזה מעולה. אבל את לא בפנים, את מבינה? זאת אומרת, אני כל... את איתי, את על הקו?
כן, כן, אני מסכימה.
אני כל הזמן, למשל, הנה, ביקשת ממנה משהו, אומרת, אותו דבר, לא, עכשיו לא. מתי את יכולה לפעול אחרת? זאת אומרת, בכל המצבים האלה, אני יכולה לייצר מצב, אני אמא, שממנו, אחרי 4, 5, 6, 7, 10 פעמים, הילדה תבין, תחליט לבד, אם כדאי לה או לא כדאי לה, להמשיך בהתנגדות. זה הכל.
לא, זה כאילו, אני מרגישה שהיא נהנית מהחוצפה הזו. זה יותר מפריע לי, הישר הלא הזה, כאילו היא לא חושבת בכלל, זה לא.
לא, היא לא חושבת.
זה מה שבא לה עכשיו להגיד לו.
נכון, נכון.
לא, לא עכשיו, עוד מעט.
כי מה, אני לא יודעת מה עובר עליה, אבל, תראי, היא לא נהנית מזה, תראי, היא עושה את זה כדי להרגיז אותך. אבל היא לא עושה את זה כדי שתתרגזי. אלא היא רוצה שתתרגזי, כי כשאת מתרגזת, היא מרגישה מנצחת. זה המשפט שאני אומרת לו, היא לא עושה את זה נגדך, היא עושה את זה בעדה. אבל כדי שהיא תרגיש, אני גדולה, עליי לא קובעים, תחושת הערך שלי יושבת על זה, שגם אני קובעת ואני מראה לה שאני לא עומדת במה שהיא רוצה. הרצון שלה לא יכול, היא לא יכולה לאכוף את הרצון שלה עליי. היא בעצם את כל הדברים האלה מוכיחה על עצמה, וגם לך.
כן.
והיא צודקת. זה לא שלא אכפת לה, זה משרת אותה. יש פה רווח לא חיובי, קיומי, פסיכולוגי, מאוד גדול. ולכן היא ממשיכה, כי את ממשיכה להילחם בה. ברגע שאת תפסיקי להילחם, אבל יהיו תוצאות לזה שאת לא נלחמת. תוצאות של העולם. שאת מוציאה את כל הממתקים מהבית, שאת לא מגישה לה את המנה, שהיא תסתדר ותחמם לבד, ותאכל כל היום רק פיתה אם היא רוצה. את חושבת שהיא לא רוצה לבוא ולשבת עם כולה בשולחן? היא רוצה. היא רק רוצה שתתעצבני ותקראי לה שש פעמים, ותקומי מהכיסא ותבואי אליה לחדר. זה מה שהיא רוצה.
אוקיי, אבל לגבי הדברים של הטלפון, נגיד, וטלוויזיה שהיא מאוד אוהבת, אז זה כאילו מה, אז לתת לה חופשי?
מה? תראי, תראי, המקום הזה של הלקיחת משהו בינינו עם יד על הלב, זה לא עובד. היא הרי יודעת שתקחי לה את הטלפון והיא מייצרת את המצב הזה עוד פעם. זה לא עובד. זה לא עובד.
זה עובד לכמה ימים.
כי זהו, ואז זה חוזר. בדיוק, אנחנו קונות עם זה רק שקט נקודתי, שקט מקומי, שקט זמני. נכון. למה? כי ההתנגדות חזקה ממנה. הרצון הזה שלא יגידו לי, לא יקבעו לי, לא זה, לא זה, לא זה. היא יודעת שבסוף היא תקבל את זה בחזרה. מבינה, היא מוכנה לשלם את המחיר בשביל הרגעים האלה או השניות האלה של להראות לה, מה אכפת לי, לא אכפת לי, תקחי את הטלפון, נתתי את הטלפון. שמי, היא שומרת על כבודה.
נכון.
היא ילדה בת 9 בעולם מטורף, בעולם מטורף, עם אמא שכנראה יודעת לשים גבולות מעולה, והיא עכשיו מתמרדת. ועכשיו את נוכחת בעצם שאת לא יכולה לשים לה יותר גבול, כי היא גדולה. מה שאת יכולה עכשיו זה לייצר מציאות שממנה הילדה תחליט לבד עוד שבוע, שבועיים או שלושה. האם כדאי לה ללכת להתקלח או לא? האם כדאי לה לבוא לשולחן או לא? כי את לא קוראת לה. את לא רבה איתה. אני רוצה שתחריגי את עצמך. כרגע היא עובדת על משהו שהוא בתוך מערכת היחסים של שתיכם. אני רוצה שבמקומות שבהם את... איפה שאת רוצה לנצח, דרך אגב, תוציא את עצמך משם. כי איפה שאין קהל, נגמרת ההצגה. ברגע שאת עונה לה, היא אומרת לא, היא מתמרדת ברגע שאת, היא עושה, היא כוחנית נגדך. ואז
את כוח... אני גם מרגישה שזה בעצם ואז כאילו את סוג כוח... של הרחיק אותנו.
ו... נכון.
אחת מהשנייה.
כי זה מה שזה עושה. ואז את כוחנית נגדה. ואז מה הילדים אומרים? אמא שלי מעצבנת אותי, אמא שלי מגעילה, אמא שלי זה, הם לא רואים את עצמם בחלק של הדבר הזה. הם לא יגידו, זה אקט חינוכי. אמא שלי רוצה בטובתי שאני אוכל עם כל המשפחה. נו, באמת. המחשבה הזאת רוצה שאני אבוא לשולחן דווקא שמגיע לה. לא בא לי. לא. אז לא. פעם היו מושכים ילדים באוזן, היום לא. אבל היום לא. אז... ודרך אגב, אם היא באה באיחור, אומרים לה, היי, יופי שבת. אני שמחה שהצטרפת. את מבינה איך אני עושה פה הפוך על הפוך? ושוב, הנקודה שלך, לא נצטרך להמשיך לשעה הבאה, הנקודה שלך היא להבין שאת לא יכולה לגרום לה לחבות הטלוויזיה, ולכן תודיעי לה שמהיום, אם את לא מחבה, אני אעשה את הרגיל, אני לוקחת מאמי, קחי ולכי!
לקחת את מה, את השלט?
כן, וללכת, לא להיות שם יותר.
אבל לחבות וללכת.
כן, לחבות, לקחת השלט וללכת, אבל זה לא אותו דבר כמו במקלחת. זה לא, אלא אפשר, כן. אם היא לא מוכנה בזמן ואת רוצה לצאת, צי! את מבינה מה שאתה...
אני לא באמת יכולה להשאיר אותה לבד בבית.
למה לא? היא בתשע.
כן, אבל היא עוד לא בקטע של מפתח ולהשאיר אותה...
אז תתחילי.
לא, זה לא משהו שעשיתי.
אז תתחילי, אז תתחילי, ילדה גדולה.
כן, אבל עם העולם המשוגע הזה זה באמת קצת...
אז תרדי למטה לגינה, תתחילי בחייך, די, היא ילדה גדולה כבר. את כנראה גם סוגרת מאוד, אז היא רוצה לשחרר. את מבינה, את אולי עוטפת מדי, מגוננת מדי, מגבילה מדי, קחי את זה בחשבון. גם זה יכול להיות, בגלל זה את חובה מה שאת חובה עכשיו. קיבלת מענה?
כן.
מעולה. שבת שלום, יקירה.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. טוב, אני סיימנו את השיחה בזמן, אני יוצאת להפסקה של כמה דקות, חדשות, פרסומות, אתם לא הולכים לאף מקום, ונשארים איתי פה לשעה השנייה שלנו.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
היי, שלום חבר'ה, אנחנו ב-103 FM בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, ומי שאחראי לשידור הוא איציק אהרון. אתן מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103 ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. בואו כבר ניקח את שיחת הטלפון שלנו לשעה השנייה הזאת. שלום.
בוקר טוב, מיכל, אני שמח מאוד לדבר איתך.
שלום, שלום וברכה. איך אני יכולה לעזור?
אני סבא לילד בן 3.5, ויש לו אח גם בן 2. ממש בקצרה אני אספר על הילד, ואחרי זה על הבעיה העיקרית, בסדר?
כן, בטח.
הילד הוא רגיש מאוד. וגם חכם מאוד, פותר פאזלים במהירות, קובייה הונגרית ממצב קל יחסית, בוכה כאשר בזמן השתייה נשפחים אליו קצת מים, או כאשר משהו לא מסתדר לו, מקנה כאשר צומת לב ניתנת לאח הקטן, ולוקח לו כמובן צעצועים. עכשיו אני מגיע לבעיה העיקרית שלי. לאחרונה קרה מקרה שהוא אמר לי, לך לפח. טוב, התעלמתי, אוקיי, לך לפח, לך לפח, מה אני אעשה? אחרי זה זמן מסוים, שוב, תדעת כמו הילדים, עוד פעם, לך לפח, עוד פעם התעלמתי. עכשיו, באותו רגע, ההורים שלו ישבו בסלון, שמעו את זה, ולא הגיעו.
איי, 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 אני הייתי מקסחת את הבת שלי באותו רגע, או את הבן שלי.
טוב, הם יכול היו בטלפונים, כאילו התעסקו עם הטלפונים.
יכול להיות שהם לא שמעו, יכול להיות שהם לא
שמעו. טוב.
וואו.
טוב, פעם אחת לא שמעו, אבל אם זה היה 3-4 פעמים, אז טוב, אז זה קצת
הייתי. אוקיי. כן, נכון.
אני כמובן בסופו של דבר רתחתי, לא כאשר ילד היה, אבל... אבל אחרי זה גם התעצבנתי, לא, לא כשהילד היה, פשוט בדרך כלל אנחנו הולכים ומלווים אותם לאוטו, והפעם כן. אמרתי לו, אני לא הולך, אני לא רוצה. טוב, זה גם לא הסיפור הגדול, זה רק הקדמה לסיפור. הסיפור הגדול
אבל שהילד... אבל אתה יודע, אוקיי, אוקיי,
בבקשה.
תמשיך.
בבקשה, בבקשה.
אני רוצה רגע כן לתת אופציות, לפני שאני יודעת ההמשך. למצבים האלה, כי הם יכולים okay. לקרות, אוקיי? Okay? ברגע okay. שהנכד קורא לסבא שלו, פח, סבא, זה נכון שאתה מתעלם. זה נכון אפילו להתעלם בפעם השנייה, כי יש סיכוי שאולי זה ייעלם. איפה שאני לא עושה עניין, אולי הדברים ייעלמו. אבל כשהילד אומר את זה בפעם השלישית, הנכון הוא לבוא אל הילד ולהגיד לו, אני לא פח. ואני נורא נעלבתי ממך עכשיו, ואני הולך רגע עכשיו לדבר עם אמא ואבא או לשחק עם אחיך, אין לי חשק לשחק איתך, כי אני נורא עצוב ממך. ואתה הולך. מה זה אומר בעצם? זה מייצר תגובה שהיא מאוד הגיונית, אפילו טבעית, למה שהילד עשה. אם הילד היה אומר לחבר שלו פח, נגיד, הוא היה אומר לחבר שלו חמור, או בן, אתה יודע מה, החבר היה דוחף אותו, מעיף אותו, חוטף לו. בן אדם שעצוב או נעלב, מגיב באיזשהו אופן. אז גם אנחנו כמבוגרים, ברגע שהילד אומר משהו, אני רוצה שהוא יבין את התוצאה של ההתנהגות הזאת. והתוצאה של ההתנהגות הזאת, שאני עצוב, נעלב, לא רוצה לשחק איתו. עכשיו אני עושה את זה, מוסיפה עוד, אני אלך לשחק עם, עם הנכד השני. זה משהו שעשוי ללמד ילדים. עכשיו, זאת הדרך, זאת הדרך. לא אומרים לו, לא, לא יפה, ככה לא מדברים לסבא, נו, נו, נו. בחייכם, לפני 60 שנה היו מכניסים לו סתירה, ובחיים לא היה אומר את המילה פח יותר. אבל אנחנו לא שם, נכון? תודה לאל. לא במכות, לא בהשפלות. לדעתי גם, אני סתם מנחשת, לדעתי אתה גם התפוצצת בגלל המבוגרים, לא בגלל הילד.
נכון.
ילד ברור.
מדויק מאוד.
ברור, מדויק. ילד אומר שטויות, אומר פח, הוא יכול להגיד פרפר, הוא יכול להגיד את הג'וק, אותו דבר. מה, הוא שטויות במצגבניות. במיוחד אם הוא אוהב את סבא והכל ממש סבבה, הוא כועס, אז הוא אומר. נכון, אז תמשיך להגיד לי, מה קרה הלאה?
אוקיי, רק עוד הבהרה אחת, רוב הזמן, בוא נגיד 90% מהזמן, הסבתא שלו משחקת איתו, כלומר, אני יכול להראות לו סרט מצויר וכולי, אבל ממש לשבת ולקרוא ספרים ולעשות פאזלים, לי אין סבלנות, צריך להדגיש את זה, כן?
אז רגע, במקרה הזה, אז אתה יכול להגיד לו, ואני כל כך עצוב, שאני לא ארצה להראות לך שני סרטונים חדשים שהיו לי. נעשה את זה, נעשה את זה בפעם הבאה, ישר אתה אומר.
כן, כשדיברתי עם אשתי על הנושא הזה, אז היא אומרת, תבין, הוא הביא את זה מהגן, והוא גם אומר את זה לאבא שלו.
טוב, אני חושבת שפה הבעיה. אוקיי, נמשיך. אז הלכתם לכיוון האוטו, כן?
לא, לא הלכתי.
לא הלכתי.
בדרך כלל, כן, אמרתי, אני לא הולך, ממש הייתי מרוגז, ולא אמרתי שום מילה, אבל לא הלכתי, לא. לא. לא משנה, הילד גם הבין, כי בדרך כלל אנחנו הולכים, אנחנו קופצים שם, לא חשוב, הוא הבין את...
הוא הבין, כן.
הוא הבין, כן. עכשיו נושא ממש עיקרי. לא מזמן התפתח משהו חדש, הוא פתאום התחיל להרביץ לי. מה זאת אומרת להרביץ? כלומר הוא מגיע עם השמחה על הפרצוף, נותן לי מכה, ובורח. אני ניגש אליו, אומר, שמע, תפסיק להרביץ לי, זה לא בסדר. עוד פעם, לא, לא, ממש לא עוזר כלום, לא דיבורים, לא, כן. אני מסביר לה שמה זה כואב לי, הנה תסתכל, יש לי פה פצע, זה, אתה מרביץ, זה כואב לי, שום דבר, כלום, כלום, כלום.
נכון.
התהליך חזר על עצמו אולי 20 פעם. אחרי בשלב מסוים אני אומר, טוב, אתה יודע מה, בוא נסתכל סרט מצויר, אבל אם אני אשים לך סרט, לא, לא תרביץ לי, אני אומר, לא, לא, כמו, לא, לא. טוב, הסתכלנו סרט, הכל היה בסדר, סרט נגמר, אחרי 10 דקות, המשיך כאילו לא היה שום דבר.
הוא ככה סתם בא, יש מאין, עובר לידך ומצפח
כן, אותך? כן, 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 mm-hmm. כן, כן. גם אם הייתי בחדר אחר, כן, והוא בסלון, הוא רץ אליי, מרביץ וחוזר לחדר עם השמחה.
כן.
וככה זה נמשך ונמשך ונמשך ונמשך. ליום... יום אחר, כן, נגיד, מגיעים פעם בשבוע אליהם, הוא גם הגיע אלינו, כבר לפני שהוא נכנס לדירה, סבתא מקבלת אותו, והוא שואל, איפה סבא, אני רוצה להרביץ. טוב, אז אני סבא מוכה.
אז אתה סבא מוכה.
ורציתי את ההגנה שלך.
איך חמוד אתה. תראה, אני סבא מוכה חמוד. קודם כל, את אמא שלו ואת אבא שלו אני שמה בפינה בעונש, כבר שיהיה לך ברור. מה זה האימפוטנטיות הזאת? לשמוע את הילד אומר לסבא פח 3-4 פעמים ולא להגיב, לראות את המפליק לסבא ולא להגיב, אבל טוב.
לא, הם לא ראו את זה, לא, לא.
הם לא ראו?
אוקיי. לא, 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 הם היו, הוא היה אצלנו כל היום, הם השאירו.
הבנתי. עכשיו תראה, תראה. קודם כל, גם הילד בן השלוש, במיוחד אם הוא סופר רגיש, גם הילד הזה חי כאן, ויש פה מתח באוויר, הילדים היום הרבה יותר אלימים. בוא תקשיב, יש שלושה דברים שלצערי, לצערי, לצערי, מייחדים היום את הילדים הישראלים, בכל הגילאים. ואני אומר את זה לפי הסדר של החומרה והמספרים. אלימות, חרדה ובעיות התנהגות. וזו התוצאה של השלוש שנים האחרונות. קורונה, מהפכה, מלחמה. קודם כל, זה זה, אחד. עכשיו, הוא מרביץ, הוא מגלה את הכוחות שלו ואת העוצמות שלו. הוא פשוט מגלה, איציק, אתה יכול לשים לי פה שעון דרך אגב. הוא פשוט מגלה את הכוחות האלה שלו, והוא מפעיל אותם. הילד בעצם מתאמן בחיים. ממש. ואחד מהדברים שעושים ילדים בני 3.5, זה מנפנפים ידיים. זה מראים מה אני יכול, נגעתי בך, הרבצתי לך, הפלקתי לך, חטפתי לך, מה תעשה לי, מה תעשה לי, מה תעשה לי, כל מיני דברים כאלה. זה, ממש תראה את זה כמין סוג של אימונים של החיים, אימון לחיים עצמם. ומה שקורה זה, בגלל שזה שדה אימונים, אנחנו בעצם צריכים לייצר את המסקנה שאיתה הילד ייקח לחיים, לעולם. עכשיו, אחת הבעיות היום זה שמדברים עם ילדים יותר מדי. או אפילו דרך אגב, למרות שזה לא, לא, לא אמרת לי, אבל זה, אני יודעת שהרבה אנשים עושים את זה, מבקשים הילד להבטיח. אבל אתה מבטיח לי שאם אנחנו יושבים ורואים טלוויזיה, אתה לא מרביץ לי, או משהו כזה, נכון? והילדים מבטיחים. וכשהם מבטיחים, הם בדרך כלל מתכוונים באמת ובתמים, הקטע הוא שברגע האמת הם לא יכולים לעמוד בהבטחתם, כי הם ילדים, כי זה חזק מהם. כי הוא רוצה להוכיח שהוא שולט, שהוא יכול, שלא קובעים עליו. ומה שקורה בעצם אצלו בראש, זה איזושהי הבנה שאתה לא יכול לגרום לו לא להרביץ לך. והאמת, אתה לא יכול, רק אם נקשור לו את הידיים, אפשר יהיה לא להרביץ לך. זה בדיוק העניין. ולכן כל המחשבה שלך צריכה להיות, הילד יכול להרביץ לי. מה אני עושה, איך אני מגיב באופן כזה שילמד אותו שלא כדאי לו להרביץ לי. ופה אתה צריך לראות מה יש בעולמכם המשותף, שבעצם אתה יכול למנוע ממנו, אתה בעצם אמור לייצר לו איזושהי מוטיבציה לא להרביץ לך. עכשיו, מוטיבציות בדרך כלל בשני הקצוות זה שוט, זה מקל וגזר. מוטיבציה בשני המצבות, בשני המצבים זה או שוחד או סנקציה. אוקיי? בדרך כלל, שזה המקומות שאנחנו הולכים אליהם. במקרה הזה, אני הייתי רוצה לגייס גם את סבתא, בגלל שהיא דמות כל כך, כל כך משמעותית כאן. ואני הייתי אומרת משהו כזה, אפילו סבתא הייתה באה אליו ואומרת לו, תקשיב טוב, אני רואה שאתה הולך ואתה מרביץ לסבא, שיהיה לך ברור שזה נורא בעיניי, קודם כל צריך להיות פה מאוד תקיפים, אפס סובלנות לתוקפנות. אז בתקיפות להגיד את זה, לא בתוקפנות, בתקיפות להגיד, ממש לא מקובל עליי. מה זה הדבר הזה? יותר מזה, כשסבא נעלב אני נעלבת, כשסבא עצוב אני עצובה, שיהיה לך ברור, שאם אתה מרים על סבא יד, אני מסתכל על סבא ואני רואה אותו עצוב, אני באותו רגע לא אשחק איתך, לא צייר איתך, כי אני אהיה נורא עצובה. איזה חשק יהיה לי להיות נחמדה אליך, אם אתה עושה לסבא דברים כאלה גרועים. טוב, אם אתה היית הסבא הזה, אתה היית יכול להגיד את זה, אבל זה יותר היא. יותר מזה, מסר כזה מסבתא מלמד ילד המון על זוגיות, המון על ערבות הדדית, המון. אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך, המון. כל הדברים האלה ישנם בפנים, ואני כן הייתי רוצה להכניס את סבתא לתמונה. זה כמו שאני מלמדת גברים, כשמתחצפים אל האישה, והאימא אומרת, ברגע כזה, וזה, אני לא רוצה להיות נחמדה. אז הילד אומר, תקפיצי אותי, והיא אומרת, אני לא רוצה. אתה יכול לשאול את אבא אם הוא רוצה, ואני רוצה שאבא יגיד, סלח לי, אתה מעליב את אשתי ומצפה שאני אהיה נחמד אליך? אתה מבין? ממש, הילדים צריכים להבין את הפועל היוצא של התגובה שלהם, אין טעם להגיד לו, אל תרביצי, אני כן מרשה, אני לא מרשה, אתה מבין? זה העניין. זו התוצאה שצריכה להיות. אתם צריכים לשבת ולתקס עצה, איך אנחנו הולכים להגיב באופן עקבי, פעם אחרי פעם אחרי פעם, באופנים כאלה, שהילד הזה יבין שלא כדאי לו להמשיך לעשות את זה.
כן, ברור. הבעיה היחידה שהסבתא חושבת שמכיוון שהוא כל כך רגיש, אז אסור לו, אז אסור לנו, כן, ולא, לעשות משהו שיערר את היציבות שלו, את מבינה?
אז תגיד, אז תגיד לסבתא הזאת שהיא, וכנראה גם ההורים של הנכד שלכם, בונים את הרגישות והאימפוטנטיות של הילד ביכולת להתגבר על מצבים. גם אם הילד נולד רגיש, התפקיד שלי זה ללמד אותו להתאפק, ללמד אותו להתגבר, ללמד אותו שלא בוכים כשנשפחת כוס מים, להגיד, אוי, אוי, סליחה, 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 לא התכוונתי. אוף, עוד פעם. במקום זה הוא בוכה. ואז אומרים לו, לא נורא, לא נורא, לא נורא. ומה אנחנו עושים? מזינים את הרגישות. אוי, הוא כזה רגיש, מסכן. לא ניתן לו ללמוד את העולם. לא, למה? גם נולד לו אח, אוי. אוש נורא, באמת, רחמנות. אתה מבין מה אנחנו עושים לילדים היום? מגדלים פה אימפוטנטים. עכשיו, אני לא אומרת להיות רעה. להפך, מכילה. המון חמלה צריך. בשביל להיות מחנך תקיף, צריך המון חמלה. המון הבנה של מה שעובר על הילדים. אבל לבוא ממקום של חוזק, לא להזין את האוי אוי אוי הרגישות של הילד, הוא בחיים לא ידע להתגבר עליה, ואז כולם בבית ספר יצחקו עליו.
מסכים איתי, מסכים. אבל מה עושים, זה דוגמה, באמת שנשפך מים, הוא בוחם, מה הפעולות?
להגיד לו, אוף, נשפך, יאללה, בוא ננגב, אתה מביא מגבת, אני מביא סמרטוט. לא לדבר על מה שקרה לו, אלא לפתור את הבעיה שקרתה באותו רגע.
לא, אומרים לו, לא קרה שום דבר, אנחנו נחליף את החולצה וזה.
אבל לא צריך להגיד לא קרה שום דבר, כי כן קרה. ברגע שהוא בוכה והוא אומר, יכול להיות שאם אתם למטה בגינה, אז אומרים לו, אוף, זה מעצבן ולא נעים. אין דבר, היום קיץ יש מלא מלא שמש, עוד מעט זה מתייבש. אם זה לא אצלכם בדירה, אל תחליפו חולצה. ותשתדל שזה יקרה לא אצלכם בדירה. איך נלמד את הילד לחיות בתוך הדבר הזה שהוא עשה? כאילו, מה הוא מצפה מעצמו? להיות מושלם? למה? מי לימד אותו את זה? מאיפה המקום הזה? אני רוצה שהוא ידע להיות מלוכלך. ילדים אמורים להיות רזים, מלוכלכים ושובבים. זה מה שאמורים ילדים להיות. עכשיו, אם הוא נבעל מכל לכלוך או מים או דברים כאלה, משהו שם לא תקין. בואו נוציא אותו מזה. אוקיי? ולכן, במקום להגיד לא נורא, תגיד לו, אוף, מעצבן. ואל תציע לו להחליף חולצה. ואז הוא יגיד, תחליף לי חולצה, תגיד לו, לא צריך, שמש, בוא נצא למרפסת. בוא נעשה צחוקים במרפסת והשמש תחמם את זה. עכשיו, בהתחלה הוא גם לא יסכים, כי הוא עדיין בלחץ של עצמו. אבל לאט לאט צריכים להביא את כל המצבים האלה, שקורים ברוכים בחיים, ואנחנו ממשיכים לחיות. בלי להחליף סט בגדים.
אוקיי. מיכל, עוד שאלה אחרונה, אם אפשר. לדעתך, הנושא העיקרי, הנושא של המכות, לדעתך, עוד פעם, ברור שאת לא מכירה את כל התמונה, ולא נמצאת אצלנו כל דקה, ממה זה נובע? זה נובע מהמשחק, מאיזשהו אלבון או שניהם, או משהו אחר?
אני חושבת שכולנו קודם כל נולדים עם תוקפנות. איזשהו סוג של תוקפנות. ובעצם לאורך החיים אנחנו יותר ויותר לומדים למתן אותה. לא, לא מרביצים, לא חוטפים, תעשה טובה, ילד נעלב. כן, אנחנו מלמדים את חוקי החברה, את חוקי החיים המשותפים. אז כך שאנחנו בעצם, יש את היצר הזה של התוקפנות, ואנחנו ממתנים אותו. עכשיו, או שהוא ראה מכות, רואים את זה בטלוויזיה, רואים את זה בגן, אולי אבא שלו פעם יחזיק אותו חזק, או, לא יודעת, כל מיני דברים. גם לא דווקא בגן, כן, ילדים אחרים מרביצים, יכול להיות. זה ישנו, זו פונקציה, זאת איזושהי
כן,
אפשרות.
כן, אבל מה שמעניין של סבתא אף פעם לא הרים יד.
נכון, כי יש איזשהו משהו שונה בין הגישה לסבא לגישה לסבתא. אולי הוא מחזיק אותך, הוא תופס אותך חזק. אולי הוא תופס אותך יותר טיפוס של מחנך. אולי דווקא מולך הוא עובד על תחושת הערך שלו. דווקא מולך.
אני חושב שאת צודקת, כל כך צודקת, כי אני אגיד לך משהו בינינו, אני היחיד שמבקש ממנו על כל דבר שעושים בשבילו מעבר לאוכל ודברים כאלה.
להגיד
תודה.
להגיד תודה.
בבקשה.
כן.
סליחה.
כן. אז תדע לך.
כן, בין ברירה. אבל אני היחיד בנושא
הזה. אז יש לו מזל שיש לו את הסבא הזה. מזל גדול. ותמשיך בזה, ולכן הוא קולט אותך כדמות מאוד חזקה, מאוד ברורה, מאוד סמכותית, הוא מאוד מעריך אותך ומכבד אותך, ועכשיו הוא בודק את תחושת הערך שלו מולך.
כל כך בודקת.
מולך. אתה מבין?
כן. כשדיברתי את זה עם, עם אשתי, אז היא אומרת, תקשיב, הוא אוהב אותך, הוא לא עושה את זה מתוך רוע, אני רואה את זה.
זה אנחנו מבינים, ברור.
כי אנשים שהוא לא אוהב אותם, הוא פשוט לא מתקרב אליהם.
נכון, נכון, ברור. אבל הם לא רק עובדים מתוך אהבה, הם עובדים מתוך הצורך בנראות, הצורך בתחושת ערך, תחושת כוח. הם גם כל הזמן בוחנים את עצמם, מה אני בהדדיות של הקשר הזה.
אוקיי.
בהצלחה.
מיכל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך.
בבקשה.
גם על המקצועיות שלך וגם על השכל הישר.
תודה
רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
וכל טוב. ויש לי שיחת טלפון על הקו. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום. קודם כל, אני אגיד לך תודה על כל התוכניות. אני מקשיב כל יום שישי.
תודה.
כל יום שישי לוקח מזה נקודות.
תודה רבה, תודה, אחלה משוב. איך אני יכולה לעזור?
רציתי לשאול, יש לי אחות בת 17, שהיא כמובן, דרך הטבעית היא הדודה האהובה לאחיינים, שומרת בייביסיטר וכולי. והיא נפצעה בתאונה, כאילו היא נפצעה עם אופניים חשמליות, נפלה, נכבלה מאוד מאוד קשה, ו... קיבלה כמה שברים בפנים ופציעות, ומאוד קשה לאחיינים, לבת שלי וגם לאחיינים שלי, לראות אותה. זאת אומרת, הם כאילו מספרים לה, מראים להם תמונות, סבבה, הם מגיעים למפגש איתה, הם נבלים.
בני כמה הם?
הבת שלי בת שנת, בת כמעט שלוש, שתי אחיינים אפילו חמש, שש.
וואי, סכנים.
וכאילו אפילו הבת שלי כל פעם שאני אומרת השם, היא אומרת כן, היא... נפחולה, והיא לא מרגישה
כן,
טוב.
כן, וואי, זה כל כך עוצמתי מבחינתם, כן. תגיד, השברים והדברים האלה התאחו, היא עוברת ניתוחים ודברים וזה?
היא עברה ניתוח, אבל עכשיו זה שיקום. זאת אומרת, הפה שלה סגור, בגלל שיש לה בלסת, תפרו לה את זה. אבל, זאת אומרת, בצד אחד, כאילו, רוצים שהם יבינו את הסיטואציה, שני ש...
הם מפחדים,
לא. שזה יעבור.
הם מפחדים מדי, הם מפחדים מדי. זה נורא מפחיד, תראה. אנחנו נולדים ממשהו, מנסים המון לנתח את זה, המון המון מנסים לנתח את זה. אנחנו נולדים כנראה עם איזשהו, איזשהם דרישות נוירולוגיות שקשורות לאסתטיקה. יש איזשהו מה, אסתטיקה ואיזונים, צורך באיזונים. תסתכל על הפנים, חצי פנים, שצד ימין יהיה שווה לצד שמאל, כל מיני דברים כמו עין פוזלת, אוזניים גדולות, אף גדול, אף עקום, כל מיני דברים כאלה מפחידים ילדים, כי זה חריג מהעגול, מהרגיל, מהקצת מושלם. למשל, תסתכל על כל מיני ציורים, כשאנחנו רוצים לייצר איזשהו רגש מאוד גדול אצל מבוגרים, מציירים שם בציור עיניים גדולות. יש עכשיו, זה קצת מזכיר לי בפורים. יש לזה כמה ניסיונות מאוד, מאוד מעניינים. עומדים עם ילד בן שנתיים, שלוש, לפעמים אפילו יותר גדול, ואבא שלו מחזיק מסכה ביד. מסכה, הילד, והוא אומר לו, תראה, תראה את המסכה הזאת. הנה אבא שם את המסכה, מסכה של ליצן, מסכה של איש, מסכה, לא מסכה מפחידה. והוא לוקח את המסכה ושם על הפנים שלו. הילד נלחץ עד צרחות, כי הוא לא רואה את אבא שלו. אבא שלו באותו רגע לא קיים, ונהיה שם משהו האחר הנוראי הזה, שהיה בזה. עד כדי כך אין להם יכולת להבין. זה מפחיד אותם, זה מלחיץ אותם, זה לא מובן להם. זה משבש את כל מה שיש להם בראש, של איך היא אמורה להיראות. עכשיו, הקצת יותר גדולים, אולי בני 5, 6, 7, אם יש כאלה, הם כבר גם חרדים, האם היא תהיה ככה לעולם, האם אם אני אפול זה יקרה גם לי, אולי אם אני אפול זה יקרה גם לי, לשם ילדים לוקחים דברים כאלה. הם נורא, נורא, נורא בלחץ, ואני חושבת שצריך לתת להם את האופציה, להגיד להם, אנחנו הולכים לסבתא, ונועלה תהיה שם, כן, נמצאתי לאחותך שם.
כן.
עכשיו נשאלת השאלה, מה אתם רוצים? אתם רוצים, מה נועה עושה? מה קורה? אתם יודעים מה? לא, לפני שאני אתן לך את ההצעה. תגיד לי אתה מה קורה? היא בטח לא באה לבקר אותה. אתם באים לבקר את ההורים שלך, נכון?
כן.
ועכשיו, היא שם. אז מה, איך זה נראה? מה קורה? גם ביתך וגם האחיינים האחרים, מה הם עושים?
גם כשבאנו לבית חולים, וגם כשאנחנו באים לבית אחרי בבית, הם נבנים, זאת אומרת, תמיד הם... הכי רצים אליהם והכל, והם באים, מסתכלים ומפחדים, הולכים אחורה, מסתכלים מאחורינו.
נכון.
עומדים רחוק.
אז א', הם ילדים גיבורים שהם באים. כל אחד, תגיד את זה גם לאחים שלך, או לאחיות הגדולות שלך, קח אתה את ביתך, שהיא בת 3. תן לה המון כבוד. דבר איתה סתם, היום, בלי קשר, לפני שהולכים לסבא וסבתא או משהו. ממש, ביום חולין. תגיד לה, אני רוצה רגע לדבר איתך על נועלה. נכון, נועה נפלה מהאופניים וקיבלה מכה חזקה בפנים, והפה שלה סגור, והקום לה פה, ויש לה פה, ויש לה פה, נכון? וזה מפחיד, וזה לא נעים להסתכל, נכון? נכון? כשאת מסתכלת על נועה, מה את מרגישה בלב? אולי תדע להגיד, אני מפחדת. אולי תדע להגיד, אני לא רוצה. אולי רק תורי את הראש ולא תענה. כי בגיל הזה הם לא תמיד יודעים לשים את הרגש במילים, הם לא יודעים. יש שם רק סערת רגשות, הם בוודאי גם, הם גם לא יודעים לתת מילים עדיין, להגיד מתוסכל, מפוחד, מבוהל, חושב על עצמי, הם לא יודעים. וגם הם עדיין בתוך סערת רגשות, הם עד לא מסוגלים ממש קוגנטיבית, הורמונלית, נוירולוגית, לאזן את הסערות שלהם.
שאלה שכאילו נכנס גם פה וגם בכזה סיטואציה צריך כאילו להנגיש להם את הרגשות או לתת להם,
כן, תמיד, כן, 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 תמיד,
או שאני מכניס להם מילים בפה, ואז
לא, אז בגלל זה אתה יכול להגיד לה, תראה, אנחנו מרגישים, ילדים מתנהגים את הרגשות שלהם. במקום להגיד אני נבלת, או זה מפחיד אותי, או זה מגעיל אותי, או אני מחפשת את נועה, איפה היא? במקום להגיד את זה, הם רצים ומתחבאים לך מאחורי הרגל. ילדים מתנהגים את הרגשות שלהם. דווקא בגלל זה, בגלל שהם ילדים קטנים, אנחנו יכולים עוד לעזור להם. כי ילדים יותר גדולים כבר מתחילים להסתיר, ומתחילים לבלף, ולא אומרים נכון. בגיל הזה היא מתנהגת, ילדה שרצה והולכת אחורנית ומתחבאת מאחורי הרגל. בסיטואציה הזאת, זה לא ילדה מתביישת, זה ילדה מבועלת.
כן.
זה ילדה שמחפשת מחסה, עוגן, מקום להתחבא בו, נכון?
כן, זאת אומרת,
כן. במקרה הזה אין לנו ספוק. ואז אפשר, אז אפשר להגיד, אז אפשר, אם אתה לא רוצה לשים מילים בפה, אתה יכול להגיד לה, נכון, כל פעם שאנחנו באים לסבא ולסבתא, ואת רואה את נועלה, את רצה אליי ואת מתחבקת ואת מתחבאה מאחוריי, למה פוצקי? תסבירי לאבא. אולי תדע להגיד, אני מפחדת, אולי תדע להגיד אני לא יודעת, אולי תגיד כי אני לא רוצה את נועה, אולי תגיד, אולי לא תגיד כלום, אוקיי? אבל אתה ואני במקרה הזה מבינים. ולכן אחרי שאתה אומר לה את זה, אתה אומר לה, את יודעת מה שקרה לנועה זה יעבור. את זוכרת שפעם היה לי כאן פצע נורא גדול, ואמא שמה לי פלסטר וזה, או אם יש לי, אם משהו, תנסה להיזכר, אם יש איזה
כן.
ילד שהיא מכירה שנשברה לו יד. את זוכרת שליותמי היה גבס, וזה עבר. והכל בסדר, נכון? גם יהיה עם נועה. עכשיו, עוד הפה של הסגור, ועוד הזה זה, ועוד הזה, אבל זה יסתדר. זה יסתדר. ונועה לנורא שמחה כל פעם שאנחנו באים לבקר. אבל את יכולה להחליט אם את רוצה לחבק אותה או לא. אם את רוצה להתקרב אליה או לא. נכון שאת מחליטה על הדברים האלה? ואז מה עשיתי? א', דיברתי על זה. הנגשתי את זה. ב', נתתי לזה איזשהו סוג של לגיטימיות. ב', אמרתי, יהיה טוב. זה זמני. ונתתי לה גם הוכחות שיש דברים בעולם הזה שהם זמניים. אוקיי? וכן להבין את הילדים. להבין, להבין, להבין. וזה יעבור. גם אם זה יעבור עוד חצי שנה, זה יעבור. כשאחותך...
אנחנו בינתיים כאילו הורנו לתמונות בעבר שלה. זאת אומרת, כאילו הייתה נראית.
מה, האם לעשות את זה?
כן.
לא. לא, לא, לא. א', לא בטוח שתראה אותו דבר. ולא, כי הילדים, אני אגיד לך למה, הילדים חיים כאן ועכשיו. לא במה שהיה או במה שיהיה, בוודאי מה שיהיה נצב. וגם מה שהיה, מה הם זוכרים, והיא בת שלוש, כולה בת שלוש.
רואים עכשיו אותה ככה.
כן, זאת היא. בגלל זה דרך אגב, ילדים של, לי יצא להכיר לאחרונה את אדם ברדיצ'בסקי. שהוא באולימפיה, בפרלימפיק, והוא
כן.
כן, משחק טניס, על כיסא גלגלים. יש לו רגל מברזל, ושלושת הילדיו נולדו אחרי. זה אבא שלהם. זאת אומרת, גם אם אחותך תראה מעט שונה, זה לא אומר שזה לא יפה, אבל היא תראה אולי שונה, ניתוח פלסטי פה, ניתוח פלסטי שם. הם יכירו אותה, איך שהיא תראה כשהיא תגמור את השיקום הרפואי. זאת תהיה דודה שלהם. אז אין טעם להראות להם דברים של פעם. לא, אני בעד להתמודד עם כאן ועכשיו. שוב, במיוחד, אני אומרת לך, אם במיוחד אנחנו יודעים שהפעם הזה לא, שאולי לא תהיה ככה. זה לא כמו אמא נוסעת לחול ותחזור עוד חצי שנה ומראים תמונות בינתיים.
כן, תחזור, זאת אומרת, ככה הרופאים אומרים שכן.
אז יכול להיות שכן. אז אני משאירה את זה לשיקולך. אם הרופאים אומרים שהכל יחזור ויראה אותו דבר.
אבל כאילו להביא דוגמאות מדברים שעברו. זאת אומרת,
כן, מבור, דברים כן, זמניים כן. שהיו מפחידים, מישהו עם גבס, פצע גדול, פצע שהיה, או מכה שמישהו קיבל ונורא כואב והיה כחול, את זוכרת? וזה עובר. גם מה שיש לנועל יעבור.
אוקיי.
בהצלחה.
טוב, תודה רבה, שבת
בקשה, שלום. בבקשה, כל טוב, שבת שלום יקירי. אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות, תכף אני חוזרת. חזרנו? והנה שיחת הטלפון שמחכה לי. שלום.
שלום.
היי, שלום.
היי, מיכל.
אלן.
שלום, שמי דנה.
היי, דנה. חיבוק.
רציתי לשאול. יש לי בת 11 וחצי. בת יחידה בין שלוש בנים.
והבנים גם מעליה, גם מתחתה?
אחד מעליה ושתיים מתחתה.
אוקיי.
זה שמעלה הוא לא גר בבית, הוא בפנימיה. עכשיו, היא תמיד מרגישה מאוד מקופחת. היא חושבת שלא שמים לב אליה מספיק. שלא נותנים לה מספיק, ודווקא אנחנו כן נותנים לה. אנחנו נותנים למשל דמי כיס פעם בשבוע לכל ילד. הבעיה היא שהיא מאוד מרדנית, אם היא רוצה משהו, אז, והיא לא מקבלת, אז היא מתחצפת, יכולה לקלל, שתמו אותי, מגילה, מסריחה, כל המילים הלא יפות שאני לא רוצה לפרט. אני לא אזמין אותך לחתונה שלי. זה דברים שכאילו...
חמודה חוצפנית.
אפילו סתם, תדעת, גבולות נורמליים בכל בית.
אין.
אם היא לא רוצה לעשות משהו ואני דורשת ממנה, אז... זהו, היא שוברת את הכלים.
אבל הרגע אני סקרנית, אנה. היא שוברת את הכלים ובסוף היא תעשה מה שדרשת? או לא?
לא, היא לא תעשה.
זה לא יקרה, זה לא יקרה. אוקיי, תראי. אני אגיד לך פה משהו מאוד מאוד כללי. האם אנחנו יכולים להגיד שהיא מפונקת?
כן.
ואני אגיד לך גם למה. שוב, זה ממש כללי, וכל אחד לוקח את זה לכל מקום אחר. אבל ילדים מפונקים... הם הילדים שבתחושה שלהם הכי מקופחים בעולם. צריכים להבין, פינוק הוא הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לילדים.
האמת היא שכל הילדים שלי מפונקים.
תקשיבי לי טוב, פינוק זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לילדים, זה יותר גרוע מהזנחה. בחיי האלוהים. זה פשוט נורא. כי מהי תפיסה? של ילד קטן בין שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שאנחנו מפנקים אותו. בעצם, את יודעת איך באנגלית אומרים ילד מפונק? תקשיבי טוב, אומרים spoiled child. spoiled, מקולקל. ההגדרה של ילד מפונק באנגלית זה ילד מקולקל, ואנחנו קלקלנו אותם, הם לא נולדים מקולקלים, הם נולדים כמעט טאבולה ראסה, כמעט לוח נקי. הם נכון, יש מעברים, יש גנטיקה, יש, נכון, יודעת, הכל. אבל הם מתחילים ללמוד את החיים מאיתנו. והילד המפונק זה הילד שאנחנו לא מעמידים שם מספיק גבולות, שמאפשרים לו את כל מה שהוא רוצה, שמתוך אהבה... רגע, יש פה... זה מאצלה, אייל? אפילו כשאני שומעת, הוא מאצלה או מאצלי? מאצלך. שמת אותי על רמקול אולי או משהו, כי אני פתאום שומעת... או, עכשיו זה יותר טוב. אני לא שומעת את עצמי, בסדר. את שומעת אותי אבל, דנה?
כן.
יופי. ילד מפונק זה הילד שגדל בידיעה, שהכל מגיע לו. זה ילד שלא יודע לסרוך את הסרוכים, כי סרחו לו, ואז הוא מגיע בגיל 11, הוא לא יודע לסרוך סרוכים. לא, זה קשה, אני סבלנות, אז קנו לו רק נעליים עם סקוטשים, ואחר כך הוא רק כל מיני דברים כאלה, וכשמגיע נעלי ספורט והוא צריך לסרוך סרוכים, הוא בבעיה, למרות שהוא בן 11. זה ילד שלא למד לחכות בסבלנות, זה ילד שלא למד לשתף, זה ילד וילדה שלא למדו לוותר, זה ילד שלא למד, ילדה שלא למדה לעמוד בתור.
נכון.
זה,
ילד,
ילד מפונק, ילדה מפונקת, אלו ילדים שעשינו למען הכל. הם לא אומרים לעצמם, וואו, היא עושה לי את זה מאהבה. את זה לא אומר לעצמו ילד בן שלוש, ואחר כך שהוא נהיה בן שש, מה שהם כן אומרים לעצמם, באופן לא מודע, זה, וואו, אוקיי, אני מבין, הכל מגיע לי. עכשיו, היא הולכת וגדלה, וכשהיא גדלה, אני כבר לא מדברת רגע על האחים שלה, נדבר עליה כי עליה את, בגללה את פונה. כן. כשהיא הולכת וגדלה, כאילו, פתאום מתחילים לדרוש ממנה, סליחה, מה זה הרעת התנאים האלה? ממתי אני מרימה אחריי? ממתי אני צריכה לשמור מים חמים גם לאחים שלי? בא לי לעמוד 10 דקות מתחת למים, אני אעמוד 10 דקות מתחת למים, מה? את לא תגידי לי מה לעשות.
הם תמיד גם משווים, אז למה הוא ככה ולמה הוא לא עושה?
ולמה הוא ככה ולמה הוא ככה, זה בגלל שגם יש להורים ניסיון לעשות איזון בין הילדים. אין איזון בין הילדים. אין. תפנימו את זה, חבר'ה, הורות צריכה להיות דיפרנציאלית. זאת אומרת, אני נותנת לכל אחד משהו צריך שאני אתן לו. אם אני קונה סנדלים לאחד, אני לא קונה סנדלים לשני האחרים. אם אני הולכת לבית ספר עבור האחד כי המורה קרא לי, אני לא צריכה להיכנס לכיתה של שני האחרים. אם אני הייתי בסופר ובא לי לפנק את הילדים, אז קניתי לשלושתם את אותו ופל, או לכל אחד את הופל שהוא אוהב. אבל, או לא משהו לשיער ולא משהו למשקפיים והוא מת על מסטיקים, אוקיי?
כן.
אבל ברגע שהיא אומרת למה הוא, תקשיבי, את בבעיה, דנה-לי, ואני אומרת לך מה שאת צריכה, ומתברר שגם את אומרת, גם הילדים שלך מפונקים, מה שאת צריכה, זה ההצעה הכי גדולה שאני יכולה לתת לכם. אני שמה פלסטר, אני יודעת, אני רואה תמונת מצב, לפעמים הפלסטר שלי, יחד עם התובנה של ההורי, מטפל. וחסכנו ניתוח לב פתוח, או בכלל, אני יודעת את זה. אבל לפעמים, כמו שאני עושה איתך, אני יודעת שצריך פה משהו יותר לעומק, במיוחד שבת 11 וחצי, והיא גם חווה את גיל ההתבגרות, שזה אומר חוסר איזון הורמונלי, מצבי רוח, התלתקות מההורים, החלק של הדיפרנציאציה, הבידול שלה מההורים, היא מתחילה את זה עכשיו, אז היא עוד יותר בועטת, בוא נקרא לזה וירטואלית, אבל זאת היא מנבלת את הפה גם. לי לא אומרים מכוערת וטיפשה, סליחה. ואם אומרים לי מכוערת וטיפשה, יש לזה השלכות.
אז איך להניש אותה?
לא צריך להניש אותה. השלכות הן, שברגע שאת קוראת לי בשם כזה, ואני נעלבת, שלום הלכתי. ואז את לא עונה לה כל היום, ואז היא אומרת, תקפיצי אותי, את לא מקפיצה, תחתמי לי, את לא חותמת. לא רוצה לדבר איתך. אבל לא רוצה לדבר איתך, נורא נעלבתי. כשהיא תגיד לחברה של השמנה או טיפשה, היא לא תדבר את היומיים. למה את לוקחת את זה ועושה מזה שיחה ומסבירה לילדה ונורא לא נעים לך והיא ביקשה סליחה? מה? זה מערכת יחסים.
נכון, אחר כך היא מבקשת סליחה. אבל היא תשאלה להם לדבר איתה ולא להכין לה גם אוכל? שתכין לבד?
מה שבא לך. מה שבא לך. למה לך לשרת ילדה שחושי שמתנהגת את לייך בגסות רוח ומשפילה אותך? מה, את משרתת? מדברים אלייך בגסות רוח, למה את מפנקת אותו אחר כך? אני לא מבינה, את לא נעלבת? את נעלבת, נכון? אז אם את נעלבת, למה את נותנת שירותים? זאת אותה בת 11 וחצי, אם היא הייתה גרה במרוקו, היו מחתנים אותה ועוד שנה היא כבר הייתה יולדת. מה?
צודקת, 100%.
עכשיו, זה לא להניש. אני נגד עונש. אני מאוד בעד לפעול. ברור. וגם בתקיפות אם צריך לפעמים. אבל זה לא עונש.
את לא חושבת אם אני אוריד לבדמי כיס, זה לא יעזור?
זה סיפור אחר, זה אני נגד. אין איזה קשר. זה אני נגד. זה לא קשור למערכת היחסים. דמי כיס יש לו סיבה אחת, וזה ללמד את הילד כלכלה. זה הכל. דמי הכיס שלה צריכים לשרת אותה לכמה דברים מסוימים שהחלטנו עליהם. אין איזה קשר. להוריד לה את דמי הכיס זה עונש, ואני נגד. לא להגיש לארוחה זה לא עונש. זה סליחה. אני לא מספקת שירותים, אני לא משרתת מישהו שמתעלל בי, שעולב בי. תגידי לי, מישהו היה מעליב אותך בעבודה, היית באה הביתה, עופה עוגה ומביאה לה מחר?
לא, ממש לא.
אז למה לילדה כן?
אבל איך? את ממש אומרת שיום שלם,
אני לא אומרת לך יום שלם.
או להתחיל נגיד עם שעתיים.
לא, דנה, לא. מבחינתי בת 11 אפשר גם שבוע, אבל לא זאת ההצעה שלי. לא זאת ההצעה שלי. אני לא אומרת לך כמה זמן, אני אומרת לך תתחברי לעצמך ותתחילי לשמור על כבודך. זה מה שאני אומרת לך. אם זה שעתיים או אם זה יומיים, אני לא יודעת. אבל תדעי לך, שמי שבסוף ירד מהעץ, בסוף זאת צריכה להיות את, כי זאת האחריות שלנו. המסר הוא, אם זה מקובל עליך ונראה לך, את נורא מעליב, לא, להודיע לה, תקשיבי, זה מעליב אותי. זה נורא מעליב אותי, תראי את מערכת היחסים בינינו. אני קונה, אני נותנת, אני מאפשרת, אני מקפיצה, אני משנת לך דברים שאת אוהבת, אני מגישה, אני מממנת לך את הטלפון, אני עושה הכל. ומה אני מקבלת בחזרה? העלבות? חוצפה? חוסר כבוד וחוסר שיתוף פעולה. תקשיבי, זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן, תגידי לבת שלך. זה לא יחזיק. אני נחמדה אלייך ואת מגעילה אליי. את חייבת לקחת בחשבון, תמשיכי ותגידי לבת שלך, שברגע מסוים אני אהיה יותר מדי פגועה כדי להיות נחמדה אלייך. רק את זה תקחי בחשבון. והיא תגיד לך, תנה, מכוערת אחת, והיא תלך. ואחרי כמה דקות היא תבוא ותגיד, אמא, אני יכולה את זה, תעשי לי את זה, איפה ארוחת ערב? תגידי לה, סליחה. אחרי המכוערת של מקודם, והזה של הזה, וההוא של הזה, לא בא לי ממש, לא מתחשק לי להיות נחמדה. ולכם משם! והיא תלך אחריך, אבל מה? אבל תמיד את נותנת, ואת לזה וזה, ואת לזה וזה, בסדר, 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 סליחה. תגידי לה, שמעתי. תניחי לי. אבל אמא, אמרתי סליחה, תגידי לה, שמעתי. תניחי לי. את יודעת שסליחה זה כאילו שהיא אמרה צ'קמוקו? מה
כן,
זה?
כן, ממש ככה.
אז למה את צולחת? את יודעת מהו העומק של סליחה? איזה דבר כבד משקל זה? כשמישהו אומר, כשאני אומרת למישהו סליחה, אני מבקשת מהפגוע שיתרומם הפגוע ויאפשר לי וירפא אותי. לא רוצה? תני לי להישאר בפגיעות שלי. מה הקטע שלך? בגלל שאמרת לי צ'וקומוקו, אני עכשיו צריכה להגיש לך ארוחת ערב?
זה מה שהיא אומרת לי, אחרי שאני נוגעת, ואני אומרת לה, באותו אוויר נשימה, כאילו, אחרי חצי דקה את אומרת לי, סליחה, מה את חושבת, שזה סתם מילה שאומרים ככה?
כן, זה מה שהיא חושבת. אבל מי פריירית פה זה את? כי את הולכת ומכינה לה? איך היא תיווכח שאת נפגעת ונעלבת? איך מתנהג?
אני בוכה, לפעמים אני בוכה לידה.
בסדר. אז היא עוד יותר מרגישה שהיא מנצחת אותה, והיא אומרת בליבה, מגיע לה. מגיע לה. היא לא עושה מה שאני אומרת, שתפקה. זה מה שחושב ילד מפונק. מגיע לך. עובדה שאכן, דנה לעובדה, שהיא חוזרת על זה אחרי שעה עוד פעם, או מחר. זאת אומרת שהיא לא מספיק רגישה, אלייך, כי את זה צריך ללמוד, את זה צריך ללמד. אני רוצה דבר אחד, דנה לי, אני רוצה שתוציא אותה מהמשוואה. לא מדובר בה בכלל, מדובר בך. אני רוצה שתעשי סדר בתוך עצמך. מה מגיע לך? איך את שומרת על כבודך? איך את מסכימה שידברו אלייך? את לא יכולה לגרום לאף אחד לדבר אלייך בנעימות. את יכולה לגרום למישהו לדבר אלייך בנעימות, דנה?
לא.
ממש לא. הפה של כולם ברשותם, הידיים של כולם ברשותם, הרגליים של כולם ברשותם. את יכולה רק דבר אחד, להחליט איך את מגיבה. מה את מוכנה לשאת? כמה את מוכנה להוריד את הראש ולקבל העלבות והשפלות וחוסר שיתוף פעולה וחוסר כבוד? זה הכל. זאת ההחלטה שלך. זה לא הילדה, וזה גם לא להניש את הילדה. זה להתחיל לשמור על עצמך. ואני אגיד לך במאמר מוסגר, זה להתחיל לשמור על עצמך גם למען הילדה. כי הילדה הזאת הולכת להיות ילדה לא נחמדה, מאוד לא נחמדה. כי הילדה הזאת תחשוב של כולה מגיע לה. וזה לא יהיה ככה במציאות, היא לא תמצא בוס כזה, ובטח לא מפקדת כזאת, היא לא מעקית כזאת. ואני גם לא יודעת אם תמצא כזה, אולי תמצא גבר, יכול להיות, ואז את תהיה אומללה. כי היא חיה עם נמושה, שעושה כל מה שהיא רוצה, ואת תהיה אומללה מזה. האמת גם היא בשלב מסוים. רק כדי להעביר לה מודל של בן אדם ששומר על עצמו, של אישה עם כבוד עצמי, של מה זה אומר לי, כשמתנהגים אליי באופן מסוים. אבל קודם כל תתחילי מעצמך, ואז תביני גם איזה מודל את מהווה לילדה.
תגידי מיכל, את מעבירה
איזושהי
סדנה או משהו?
אוי, את מתוקת, איזה חמודה.
אני מאוד רוצה.
תראי, אייל יעביר. אייל יעביר לך. מה שאני עושה, ואני מפעילה המון יועצות בארץ, כי אני לא עומדת, לא יכולה לבד לעזור לכולם. אבל הבנות והבנים שאיתי מדברים כמוני, בשפתי. הם בוגרים שלי. הם כאלה שאני בוטחת בהם, שעשו עבודה טובה, כאילו זו הייתי אני. אז תחפשי אותי.
יש לך איזושהי הרצאה נגיד באינטרנט שכבר...
כן, יש מלא דברים. כל השאלות האלה, כל השאלות שיש לך, תיכנסי לאתר שלי, אוקיי? מיכל דליות, איתכם בבית, וזהו. ושם יהיו לך את כל התשובות.
תודה רבה לך, מיכל.
בבקשה. בבקשה, יקירה, הכל טוב. זהו, תמה תוכניתנו. תודה רבה מאוד למאירה פרץ שערכה והפיקה, למיכל קדוש אחיעד לוק ורעות מתיתיהו ארגון שהיו על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, לאיציק אהרון אחראי על השידור. אתם כמובן נשארות ונשארים כאן, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן ומיד אחרי הפרופסור רפי קרסו. שבת שלום, יקרים ויקרות. כל טוב, ימים של שקט.